ערב טוב.
מבורך. הגירות, גירים וגירות. גירות, מוסד חשוב בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא אוהב גר. אם כן, יש להתבונן במקומו ובמעמדו של מוסד הגירות באומה. יש בכל דת, בכל אמונה, יש מה שנקרא טקס הצטרפות אל אותה דת, אל אותה אמונה. ולפי זה היה ראוי לכנות את הגירות בשם כניסה לדת ישראל או לדת היהודית. אבל המקורות שלנו, גם בתנ"ך וגם בחז"ל, מורים על כך שהגירות היא בעלת אופי אחר לגמרי. אין הגירות הצטרפות אל האמונה היהודית, אף על פי שזה מתנאיה כדי שהמועמד לגיור יתקבל. הוא צריך קודם כל, לא קודם כל, אבל הוא צריך בין היתר לקבל על עצמו את אמונת היהודים. אבל לא זוהי מהות הגיור, זה כמין תנאי. אנחנו לא נקבל אותך אם אתה לא מקבל את אמונתנו ואת מצוותנו. אבל במקור הגיור הוא מעבר מאומה לאומה, לא מדת לדת, לא מאמונה לאמונה, כי מאומה לאומה. ניתן לומר, אם כן, שהגיור הוא בעצם התאזרחות, להתקבל כאזרח של האומה העברית. יש בזה חידוש גדול, שהרי מבחינה לאומית אנחנו מוגדרים כזרעם של אברהם, יצחק ויעקב. והנה, יכולים לחשב כבני ישראל גם אנשים שאינם בכלל ישראל. שאלה זו כבר נשאלה בתלמוד הירושלמי בדבר המשנה. יש משנה במסכת ביקורים לגבי ביקורים של גר. הרי כאשר האדם מביא ביקורים, הוא צריך להגיד מה שנקרא מקרא ביקורים. פרשה מתחילה בארמי עובד אבי, ושם כתוב: הנה הבאתי את פרי האדמה, את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ושם נאמר: כאשר נשבעת לאבותינו. ואז נשאלת השאלה, האם גר יכול להביא ביקורים וגם לקרוא מקרא ביקורים, או שמה נאמר, שיביא ואינו קורא, או שהוא בכלל פטור מביקורים, מפני שהגר איננו יכול להגיד על אברהם, יצחק ויעקב שהם אבותיו, ולכן לא יוכל לומר מקרא ביקורים. זאת דעת המשנה במסכת ביקורים. לעומת זה ישנה ברייתא במסכת ברייתא בירושלמי על אותה מסכת, על מסכת ביקורים, והברייתא אומרת שגם הגר מביא ביקורים, ולא רק שמביא ביקורים, אלא גם אומר כאשר נשבעת לאבותינו. שהרי אברהם הוא גם כן אביו, הוא אבי כל הגרים. יש לזה הרבה מקורות. כן, יש פה תופעה מיוחדת שאדם שאיננו מבחינה ביולוגית מזרע אברהם, יצחק ויעקב יכול להיחשב בכלל האומה הישראלית, ונצטרך גם להבין למה, מדוע, איך הדבר הזה הוא אפשר. אבל לפני שאנחנו נבין איך הגיור הוא בכלל אפשרי, ראשית כל להבין במה מדובר. כפי שאמרנו, הגיור זאת התאזרחות, כניסה לאומה היהודית. והמקור הראשון הדן בגיור קצת יותר בפירוט זה במגילת רות בתנ"ך. שם יש הכרזה שמשמשת כיסוד להרבה הלכות, הכרזה של רות המואביה, שאומרת: עמך עמי ואלוהייך אלוהי. זהו היסוד של הגיור. אם כן, אנחנו רואים שיש פה לפחות שני סעיפים בסיסיים: עמך עמי קודם כל, זאת אומרת צריכה להיות קבלת ההזדהות הלאומית, ולאחר מכן אלוהייך אלוהי, במובן של אני מחויבת לקבל את מצוותיו. אבל זה לא מתחיל מן המצוות, זה מתחיל קודם כל מן ההזדהות הלאומית. ויש לזה השלכות מובאות גם בשולחן ערוך. בשולחן ערוך ישנו סעיף ביורי דעה בסימן אדם בקבלת הגירים, יש שם הוראה של ההלכה. ההוראה היא לנסות לייאש את המועמד. כלומר, כשמישהו רוצה להתגייר, מסביר, אם לא תשמע, זה לא כדאי. זה אחד הדברים שצריך לעשות. עכשיו, מה הם האמצעים שבהם אנחנו משתמשים כדי לייאש את המועמד? יש אמצעים שמובעים בהלכה, יש אמצעים שאינם מובעים בהלכה אבל נהוגים, כגון שלם אגרה, פתח תיק, המזכירה חולה, התיק שלך עבד, הוא עבר לרבנות ראשון לציון, ברבנות ראשון לציון לא מכירים אותך, יש שביטה, בכלל מי אתה, וכדומה מהדברים האלה. זה מהתרטורים שאינם כתובים בהלכה אבל נוהגים הלכה למעשה. עכשיו, לעומת זה יש מה שההלכה אומרת, איך לשכנע אדם שלא יתגייר. הדבר הראשון שאנחנו אומרים לו, הייתי אומר קודם כל הדבר השני, יש הרי שני דברים שנאמרים לו. הדבר השני שאומרים למתגייר, תראה, זה קשה לקיים מצוות. אומרים לו, כך נאמר בשולחן ערוך, קצת מצוות קשות וקצת מצוות קלות, כדי שיקבל רושם של מהות ההלכה היהודית. אומרים לו, של שבת, מילה. אומרים לו גם כמה מצוות פשוטות, כגון לקט, שכחה ופאה וכדומה, אבל אומרים לו שזה קשה לקיים מצוות. זהו הטיעון השני שמעלים לפניו. אבל יש גם מה שנקרא טיעון ראשון. הטיעון הראשון הוא, תראה, לא כדאי, עם ישראל סחופים ודבויים בזמן הזה. כלומר, ליהודים יש צרות, פוגרום פה, פוגרום שם, לפעמים, לא עליכם, לא עלינו, שואה, שלא לדבר על אינטיפאדה, קליטת עלייה, משבר הדולר, בקיצור, אלה ואחד דברים. בשביל מה לך את כל זה? זאת אומרת, מה שאנחנו דורשים ממנו זה קודם כל שהוא יעבור את המחסום הראשון. האם אתה מוכן, וזאת השאלה הבסיסית, האם אתה מוכן, אתה המועמד, להצטרף לגורל הלאומי שלנו, להיסטוריה של העם הזה? אם לא, אז אין על מה לדבר. כלומר, אם יבוא אדם ויאמר, אני מעוניין בדת ישראל אבל אינני מעוניין להיות יהודי, הוא יישאר גוי. יש למשל דוגמה לדבר הזה, זה כת המקויה היפנית, אוהבי ישראל, שומרים חלק גדול מן המצוות, אולי אפילו מקיימים יותר מצוות מחלק גדול מן הישראלים, ואחר פי כן גויים הם, וגם אינם מעוניינים להיות יהודים, רק להיות אוהבי ישראל, אינם מעוניינים להחליף את זהותם הלאומית. אם כן, הסעיף הראשון הוא החלפת הזהות הלאומית, לאחר מכן קבלת המצוות. כתוב גם בשולחן ערוך שאם הוא אמר על שני הדברים האלה שהוא מסכים, והבית דין מתרשם שאכן הוא מתכוון, אגב זה בדיוק עמך עמי ואלוהיך אלוהי, אם בית הדין מתרשם שאכן הוא אמיתי בכוונתו זאת לקיים את המצוות ולהיות חלק מן האומה, מטבילים אותו מיד. וכאן יש איזה קוריוז בהלכה, כתוב שכאשר הוא עולה מן המקווה הוא יהודי, ואם לא, אם הוא לא עלה. לא, אבל נראה שבכל זאת אנחנו נפסוק שהוא היה יהודי כשר. זה התנאים של קודם כל קבלת הזהות הלאומית, אחר כך הזהות הדתית. וזאת למה? כלומר, מה הסיבה של ההלכה הזאת? כן? מישהו עובד עלינו. כן, זאת באמת בעיה קשה, בבית הדין דנים בזה כל יום, בעיות כאלה, לצערנו הרע. יש מקרים שהבן אדם עובד עליך, הוא מעוניין בתעודת זהות, יש לו, הוא רוצה עבודה וכדומה, אז באמת זאת בעיית הרבנים. מה? הלכה למעשה, תן לרבנים להחליט. כי הרי הבית דין כאן פועל, אפשר לומר, כמשרד קבלת אזרחים. בעצם זאת נציגות מדינית של האומה, ולכן זה גם נעשה בבית דין. אפילו מעשה כמו הקידושין, שאדם מתחתן משנה את מעמדו, זה לא צריך בית דין. זה בעצם מעשה כביכול פרטי שאדם נושא אישה. אבל כשמדובר על גיור, זה מעמד משפטי, האומה צריכה לקבל אותו, ואז יש שאלה של בית הדין, ואז יש תיקים בבית הדין, ואומרים עליהם, כן? יש מערכות מחשב, יש כל מה שאתה רוצה. והשאלה היא, ולפי זה גם מובן מדוע בהרבה דבר, למשל גר קטן, גר שההורים שלו רוצים לגיירו, אבל הוא קטן, הוא אדם קטן, אז הוא לא יכול להביע הסכמה. אנחנו אומרים בכלל בהלכה, קטן אין לו דעת, אז איך אפשר לגייר אותו שלא מדעתו? ההלכה אומרת, מטבילין אותו על דעת בית דין. שוב, לא על דעת אביו ואמו, אלא על דעת בית דין, כי המעשה הזה הוא מעשה לאומי. זה פועל כמו משרד הפנים בעצם. השאלה היא, מה הסיבה שכך היא ההלכה? מדוע צריך קודם כל זהות לאומית? ההסבר הוא פשוט. מה זה עם ישראל? עם ישראל זאת אומה. ומי שרוצה להצטרף אליה, צריך לעבור שינוי לאומי. קדושת הכלל היא העיקר אצלנו. אבל פה צריך להעמיק קצת במה שקורה לאיש הזה. האדם שעובר מגויות ליהדות מכונה בעברית מתגייר. והביטוי השלם זה גר שהתגייר. וזה ביטוי לכאורה לא מובן, לא דקדוקי. כי היינו צריכים להגיד, גר, הרי מה זה גר? זה מי שזר, גר אנוכי בארץ. אז אני אגיד, גר שמתאזרח, לא גר שמתגייר. והוא צריך להפוך מגר לאזרח, ופה אתה הופך אותו לגר. דבר שלא מובן. וזה כנראה, נו, מה? מה? נו, אז למה זה תשובה? יפה. טוב, אבל כיוון שלי יש מיקרופון לחלו, אז אני אגיד את זה בכל רב. בסדר? התשובה לשאלה הדקדוקית הזאת, לכאורה, שהיא שאלה קטנה, תגידו, זה דקדוקניות, אבל זה דבר עמוק מאוד. התשובה היא כנראה קשורה, זה גם עונה על השאלה, איך אפשר בכלל שאדם יתגייר? איך אפשר לעבור מאומה לאומה? האומה הישראלית בכללה היא גיורת. מה פירוש להיות גר? גר הכוונה, אם אני מרגיש גר, הכוונה שאני מרגיש קצת זר. המעמד של עם ישראל בעולם הזה, כל האומה כולה, זה מעמד של גר בעולם הזה. כפי שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנך נחלתי. כלומר, המעמד של האדם בעולם הזה הוא מעמד כפול. הוא מצד אחד שייך לעולם, ומצד שני שייך לעליונים. כפי שמתנו במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא נתן באדם נשמת חיים, אבל עשה אותו עפר מן האדמה. אם כן, יש באדם איזה מין מאבק פנימי בין שני מוקדים המושכים אותו. מוקד אחד אומר לו, אתה חלק מעולם הטבע. יש מוקד אחר שאומר לו, אתה בא מן העליונים. ובאומות נתבררו שתי השאיפות האלה בדמות ישראל והעמים. העמים נקראים אצל חז"ל בשם אומות העולם. למה? בגלל שהם חיים בעולם. הם באים מן העולם. אבל אם הגויים נקראים אומות העולם, אז מי זה עם ישראל? זה אומה, לא מן העולם, אלא זה גר, גר קולקטיבי. ולכן מי שעובר להיות אזרח אותה האומה הופך לגר, הוא מתגייר, הוא מתגייר להיות כמו כל אחד מאיתנו. אבל אם כך, היה צריך לקרוא לו אזרח שהתגייר. אם אתה אומר שלהיות יהודי זה להיות גר, אז לפני שהוא היה יהודי הוא היה דווקא אזרח. אלא שבאמת כל אדם בעולם הוא גר, אבל זה מתגלה על ידי האומה הישראלית. הוא גר שסוף סוף בא לגלות את זה שהוא גר. ואם כך, הזהות הישראלית היא זהות אוניברסלית ששייכת לכל בני האדם. כל אדם בעולם הוא יהודי לפי האפשרות שלו להיות גר. כלומר, אם הוא יכיר בזה שהוא גר בעולם הזה. ולכן הגיור הוא אפשרי. על זה אמרו חכמנו, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אמרו חז"ל, ואבדיל אתכם מן העמים ולא את העמים מכם. זה האפשרות של הגיור. למה צריך את הטקס? הטקס זה ההצטרפות אל אותה, אל אותו קולקטיב אנושי שמכיר בגירותו, קרי עם ישראל. זה הטקס. מה? לא, אמרתי, יהודי מצד יכולתו להכיר בזה שהוא גר. ברור? כלומר, שורש נשמת האדם, שורש נשמת האנושות כולה, זהה לשורש נשמת ישראל. מה? מה? זה לא
נכון?
אמרתי לו
שעמוני ומואבי בעולם לא יכולים להיות
ניכר השם. עמוני ומואבי. עמוני ומואבי, אתה אומר, לא יכולים להתגייר? איפה ראית דבר כזה? זה לא נכון. לא יבוא בקהל השם, זה לא שהוא לא יכול להתגייר. יכול להתגייר, ולא יבוא בקהל השם. משהו אחר.
לא זה
לבוא בקהל השם. זה נהיה לי קידושין, משהו אחר. זה לא קשור בכלל לאפשרות שלו להיות יהודי או לא, להתחייב במצוות.
כן. ממזר,
יהודי ולא? כמו הממזר למשל, הנה. כמו שהממזר למשל הוא יהודי, הוא לא יכול להתחתן עם מי שעם כהנת או עם ישראלית. זה לא קשור לנושא. כן. כן. שמה? זה מסיבה צדדית. אני גם חוזר, אני כל הזמן אומר לכם שזה לא הנושא, אז טוב. עכשיו אפשר להבין לפי זה את אותו סיפור המפורסם על הגרף פוטוצקי. זוכרים? את הגרף פוטוצקי, לא הכרת אותו? טוב, באמת אי אפשר היה להכיר אותו. זה היה לפני 250 שנה. היה אדם אחד בזמן הגאון מווילנה, בווילנה, שהיה אציל פולני, אציל פולני קתולי שהתגייר. באותם הימים להתגייר זה היה בגידה בנצרות, ואדם שהיה עושה כן התחייב מיתה, הוא באמת העלו אותו על המוקד. הנוצרים העלו אותו על המוקד ושרפו אותו. הסיפור הזה אז עשה הרבה מאוד רעש, כי בכלל גיורים בזמנו של הגאון מווילנה זה היה דבר נדיר שבנדירים. דבר מאוד לא מצוי. ויש הרבה אגדות מסביב לאיש הזה, מי הוא היה, מה הביא אותו לדבר הזה. הרב ציודה היה מספר עליו, על הגרף פוטוצקי, גרף זה אחד מתוארי האצולה, על הגרף פוטוצקי, שעליו אמרו, שהוא אמר שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, והקדוש ברוך הוא ביקש שהאומות יקבלו את התורה לפי המדרש, כן? הלך לבני ישמעאל, אמרו לא, כתוב לא תגנוב, לא מסוגלים לעמוד בזה. הלך לבני אדום, אמר להם לא תרצח, אמרו אי אפשר לעמוד בזה. אבל אלה דברים כל כך טובים, שבוודאי שהיו בין האומות אנשים שכפרט רצו לקבל את התורה, רק שאומתם לא רצתה. אותם האנשים לא זכו לקבל את התורה ונשארו מתוסכלים, לכן נשמותיהם הפכו בסופו של דבר להיות אותם גרי צדק שמקבלים את תורת משה. טוב, אז ישו מדגיש את אותו ממד אוניברסלי של תורת משה, שהיא תורת האדם בכלל, וכל אדם המודע בזה שהוא אדם במובן של גר בארץ יכול להיכנס לפי זה בכלל ישראל. ואפשר לומר שזה אחד הייעודים של הגלות. כלומר, יצאנו לגלות כדי לצרף אלינו נשמות טובות כאלה של אנשים המצפים להיות האדם האמיתי, קרי ישראל. נאמר למשל במסכת בבא קמא על הפסוק, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז רבי מאיר אומר, כהנים, לוויים, ישראלים, אין כתיב כאן, לא כתוב אשר יעשה אותם ישראל או כהן, אלא האדם. ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול. טוב, על זה, רק על המשפט הקצר הזה נכתבו, נשפך הרבה דיו, כי איך יכול להיות שגוי יעסוק בתורה? הרי אסור לגוי ללמוד תורה, אז על מה התכוונו שיעסוק בתורה? יש לזה הרבה פירושים. אחד הפירושים האפשריים, ויש לזה חיזוק מתוך המדרש רבה, שהנוכרי שעוסק בתורה הכוונה המתגייר, ואז הוא ככהן גדול, ככהן גדול שבישראל, אף על פי שיש לזה מקורות שגם מדובר בגוי ממש, וזה צריך ללמוד איך הדבר הזה הוא אפשרי, אולי בהזדמנות אחרת. כן. עכשיו זה שיש לנו הרבה גיורים היום זה בגלל הגלות, אחד מבין, זה לא היה קורה בזה. אבל אמרו חכמים, לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו בהם גרים. יש עוד משפט של חז"ל, שרוב גרים מאדום. צריך לברר למה דווקא מאדום, כי אדום הוא האח התאום של עם ישראל, כן, יעקב ועשיו. אבל לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו להם גרים, זה דבר שבאמת צריך בירור. יש ב... וכאן צריך קצת הקדמה יותר רחבה. אנחנו רגילים לומר, הציור הרגיל שיש לנו, ציור מוטעה, אני אומר לכם מראש, הציור הרגיל זה ככה: הגויים יושבים בארצותיהם והיהודים בגלות אצל הגויים בבית. כלומר, לפי זה קהילות ישראל בין האומות וזרים הנמצאים בארצותיהם של תושבים. ככה זה נראה וככה מספרים באנציקלופדיות. אבל לפי הסיפור של התורה זה בדיוק הפוך. לפי הסיפור של התורה, עם ישראל, האנושות היא בגלות מאז תור הפלגה. מאז תור הפלגה העמים, כל אחד נמצא רחוק מן הזהות האנושית המקורית. נעשה איזשהו פיצול של דמות האדם הראשיתית, זה נקרא צלם אלוהים. אותו צלם אלוהים נתחלק ל-70 זהויות, נקראים 70 אומות העולם. ואז יש לעם ישראל תפקיד, כשאנחנו יוצאים אל הגלויות אנחנו הולכים ומחברים מחדש את מה שנפרד בראשית ההיסטוריה. ועל זה נאמר בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הציע לאברהם אחד מן השתיים. אברהם היה צריך לבחור, או שבניך יצאו לגלות או שירדו לגהינום. תבחר, או גלות או גהינום. מסיבות עלומות אברהם העדיף את הגלות, הוא כנראה חשב שזה יותר קל, דבר שהיום היינו קצת מפקפקים עליו, אבל ככה הוא ביקש וככה זה קרה. מה זה בא לומר? זה בא לומר כך: אם ישראל יצאו לגלות, מה טוב, כי אז על ידי כך יגאלו את העולם, ואם לאו, ירדו הגויים לגהינם, ואז תצטרך שבניך ירדו לגהינם כדי להוציא משם את האומות. אז עדיף היה לעשות את זה במהלך ההיסטוריה ולא במסגרות מטאפיזיות. אבל זה מראה, כן, שיש תפקיד חשוב לגלות כל זמן שהיא צריכה להתקיים. ברוך השם שכבר גמרנו עם התפקיד הזה, סיימנו כבר את תקופת הגלות, אין לנו מה לחפש שם יותר. אבל בזמן שהגלות התקיימה היה עניין לחפש משם את אותה, להוציא משם את אותן נשמות מיוחדות של האומות המעוניינות להצטרף אליהם. וזה מה שנאמר בגלות מצרים: והוצאתי את עמי, את צבאותיי מארץ מצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יוציא ממצרים שתי קבוצות: אחת, את עמי, שתיים, את צבאותיי. מי הם צבאותיי? עמי אני יודע, זה עם ישראל. מי זה צבאותיי? כלומר, המצטרפים לעם ישראל, הנקראים צבאות השם. כאן יש דבר מיוחד במינו שקורה בסיפור של יציאת מצרים, לא תמיד שמים לב אליו. בפרק י"ב של ספר שמות מסופר שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אומר למשה, לומר לעם ישראל לעשות את הפסח, לשחוט את הקורבן ולאכול אותו צלי אש ומצות על מרורים. לא חילו, כן, כך זוכות, בשר, מצות ומרור. וחוץ מזה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תישארו בבית בזמן שאתם אוכלים, ואני אעשה את מכת בכורות באמצע הלילה, ואתם תעשו את הקורבן הזה לדורותיכם. מה עושה משה? הולך ואומר לעם ישראל שצריך לעשות קורבן פסח. עם ישראל עושה קורבן פסח, ואז יש מכת בכורות, ופרעה קם באמצע הלילה, הולך למשה ואהרון ודורש מהם לצאת ממצרים, והם יוצאים ממצרים, ואז מצטרף עליהם הערב רב, ומגיעים לסוכות, מקום הנקרא סוכות, אופים את המצות שהוציאו ממצרים, עוגות מצות כלא חמץ, ואוכלים. מי אופה את המצות? לפי פשט הכתובים, אם תסתכלו שם בפסוקים, אין צורך עכשיו לחזור על זה, אבל מי שאופה את המצות כשיוצא ממצרים, מדובר על הערב רב. כלומר, אותם גויים שהצטרפו לעם ישראל בדרך. כי ברור שעם ישראל לא היה מחזיק בצק בדרך כשזה כבר פסח. זה מדובר על אותם ערב רב, החזיקו בצק, הגיעו מרמסס, נסו לסוכות, ראו שהבצק לא עלה, עשו מזה מצות, כמו עם ישראל, גם הם אכלו מצות. ומיד לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זאת חוקת הפסח, כאילו שלא דיברנו על זה עד עכשיו, כל בן נחר לא יאכל בו, ובן נחר שרוצה בכל זאת, ומלת אותו, אז יאכל בו, כאזרח מכם יהיה. פתאום מלמדים אותו הלכות גרים, את משה. מה זה עושה שם? כי לראשונה הייתה קבוצה של אנשים לא יהודים במקורם שהצטרפה לעם ישראל, ואז היה צורך לחדש בתורה את פרשת הגרים. כלומר, פרשת הגרים נאמרה בשעה שלראשונה כעובדה הצטרפו גרים לעם ישראל. ומיד לאחר מכן, כן בבקשה? אברהם אבינו, כן, אז מה? הוא עשה נפשות, כן, אברהם עשה נפשות.
אברהם מגייר את
האנשים, שרה מגיירת את הנשים. לא, לא היה גיור. אמנם היו גרים, אבל לא היה גיור. ואני אסביר לך למה. הגרים בזמן אברהם, למה הם הצטרפו? לדת של אברהם. לאמונתו של אברהם. ואילו הגר ממשה ואילך, למה הוא מצטרף? לעם ישראל. זה לא אותו דבר. זה אב טיפוס, יש מה ללמוד מזה. יש כמה הלכות שאנחנו לומדים מהגרים של אברהם, אבל זה לא אותו דבר. ואז מיד אחרי הסיפור הזה, שבו נאמר שיש אפשרות לקבל את הגר ואז גם הוא אוכל בפסח, נאמר, ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. גם לפני כן נאמר, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי הם הצבאות האלה, צבאות השם? אומר הכלי יקר, זה ערב רב. ולמה כרעם צבאות השם? שחביבים הגרים לפני המקום. כן. אין שום מדרש שאומר שזאת הייתה טעות להכניס את הערב רב. הקדוש ברוך הוא לא נזף במשה, שהרי כתוב טוב עין הוא יבורך, וחז"ל אומרים בגמרא טוב עין הוא יבורך, זה משה שהביא את הערב רב לישראל. אז הנזיפה שאתה מדבר עליה היא נזיפה על משהו אחר. חז"ל אומרים לו, לך רד כי שירת עמך, זה הערב רב שצירפת אותו ולא נמלכת בי. לא נמלכת זה משהו אחר לגמרי. לא שזה לא טוב, אלא היית צריך לשאול אותי מה זה בא לומר הנמלכת. הערב רב בזמנו של משה עשה הרבה צרות. מדוע? משום שלא היה לו זמן לקנות את הזהות היהודית. זה הלך מהר מדי, ולכן הוא לא מצטרף למידת המלכות. כי אם נמלכת, הוא לא מצטרף למידת המלכות של ישראל. כלומר, ישראל יצאו ממצרים כי הם רצו את ארץ ישראל כארץ אבותיהם, ואילו הערב רב ארץ ישראל זה לא אומר להם שום דבר. הם מתעניינים רק במשה, והם רוצים תורה, אבל הם לא רוצים את ארץ ישראל. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא בא בטענות אל משה, יש להם חוש לתורה אבל לא למלכות. זה. בבקשה. כן, ודאי. היא הייתה קיימת מאז שירדו אבותינו למצרים, רצו את ארץ ישראל בחזרה. וכאן המקום לבירור שיש לביטוי כזה, קשים גרים לישראל, נכון? קשים גרים, זה לא מובן. קשים גרים ישראל כספחת, יש ביטוי כזה, נכון? ונספחו על בית יעקב. ומצד שני, 36 פעמים הזהירה התורה לאהוב את הגר. אז איך אתה אומר קשים גרים לישראל? תחליט, או שהם קשים או שצריך לאהוב אותם. אתה אומר, אתה מדבר כמו מחנך, הם קשים אז צריך לאהוב, כן? זה נכון, זה עבודה חינוכית. כלומר, יש לך תלמיד קשה בכיתה, אז מה? אז תתמודד איתו, בשביל זה הוא קיים. אבל כנראה שצריך פשוט לדייק בלשון. נאמר קשים גרים לשון רבים, כשהם באים כקבוצה, כמו שהיה ערב רב, באו כקבוצה לאומית שלמה להצטרף לעם ישראל, זה קשה לעם ישראל, זה כמו ספחת, זאת אומרת דבר שלא נבלע בגוף הלאומי. אבל כל מקום שהתורה אמרה שצריך לאהוב גר, היא אמרה את זה בלשון יחיד, ואהבתם את הגר ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אבל כשמדברים על המצטרף, הוא נקרא גר, לעולם לא גרים. ולכן קשים גרים, והקדוש ברוך הוא אוהב גר, שני דברים שונים. אבל יש לזה פירושים אחרים שמובאים בגמרא במסכת קידושין, שם יש איזה שישה פירושים בתוספות מדוע נאמר קשים גרים. יש שם חמשת הפירושים הראשונים אומרים מה שהם אומרים, והפירוש השישי זה של רבי אברהם הגר, שרבי אברהם הגר אומר מדוע קשים גרים לישראל, כי הם יותר צדיקים מהיהודים מלידה. מאיפה הוא ידע? אבל בואו נחזור לעניין. זאת אומרת שלפי זה הגיור הופך להיות חלק אינטגרלי של הייעוד של האומה הישראלית. מה רצה הקדוש ברוך הוא בזה? יש בספר אורות, הרב קוק מעריך קצת בזה, להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את עם ישראל לא לגמרי מושלם. לא יפה לשמוע דברים כאלה שעם ישראל הוא לא לגמרי מושלם, אבל זאת האמת, שיש דברים שחסרים בנו, ושדווקא יש נמצאים כישרונות יותר טובים משלנו באומות אחרות. יש דברים שאנחנו מוכשרים להם, יש דברים שגויים אחרים מוכשרים להם יותר. למה הדבר הזה? אומר הרב, כדי שתהיה דלת פתוחה להשפעה של קבלה מאומות העולם. כי אי אפשר להשפיע על מישהו אם אינך מקבל ממנו. לכן מוכרחים להיות צדדי כישרונות מסוימים, להיות חסרים באומה הישראלית, כדי להיות מושלמים על ידי נדיבי עמים. זהו הביטוי שהרב קוק משתמש בו. מאיפה הרב קוק לקח את הביטוי נדיבי עמים? זה מהגמרא במסכת חגיגה. מסכת חגיגה בפרק הראשון נאמר על הפסוק בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. מי זה בת נדיב? ביתו, זה כנסת ישראל, שהיא ביתו של אברהם אבינו, שנקרא נדיב. ומפני מה נקרא נדיב? משום שהיה אב לגרים, שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, שהיה אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את האנשים. ככה אומרת הגמרא במסכת חגיגה. לפי זה הגרים מכונים נדיבי עמים. מה פירוש הדבר? יש חלקים בזהות הישראלית שחסרים, והגר בא לנדב את הזהות שלו לעם ישראל כדי להשלים את הפרצוף של האומה. מתוך כך מתבררת אגדה מאוד מוזרה במסכת ראש השנה. שם נאמר 50 שערי בינה נבראו בעולם, ומשה השיג 49, ושאר ה-50 משה לא השיג. ואילו רבי עקיבא, כך כתוב שם בגמרא, רבי עקיבא השיג גם את השאר ה-50. מה, רבי עקיבא גדול ממשה? אלא שהסיבה שבגללה זכינו ל-49 שערי בינה בדמות הנביא ששלחנו בהר סיני, זה בגלל שיצאנו מ-49 שערי טומאה שהיו במצרים. אז כנגד כל שער טומאה שהשתחררנו ממנו, זכינו לשער בינה. וידועים דברי חז"ל שלא נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לרדת לשער ה-50 של הטומאה, שאם לא כן כבר לא היה הבדל בינו לבין מצרים, ואז לא היינו יוצאים משם אלא מרצוננו. והקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת סיכון, הוא לא מפקיר את ההיסטוריה בידינו. לכן עד 49 שער טומאה בסדר, גרוע מזה אני לא נותן לכם. ואילו רבי עקיבא הוא בן גרים כידוע, ולכן הוא בא מהשער החמישי, ולכן הוא יכול להוסיף לעם ישראל את אותו שער שמשה לא יכול להביא להם. כן, פיין.
אם היינו יודעים
לחמישים שעות
תורה, אז אנחנו מגיעים לשער
החמישי, אז
אולי
כבר לא פועל? אם אנחנו מגיעים לשער החמישים, הקב"ה כבר לא מחויב. זאת אומרת, כי זה לא פייר להוציא את ישראל יותר ממצרים, כי אז אין הבדל. אז אם ישראל ירצו לצאת מהשער החמישים, יצאו, לא ירצו, הקדוש ברוך הוא אין לו זכות מוסרית כביכול להוציא אותנו. לכן הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להגיע עד לאותה מדרגה. כן. כלפי המוסר. הקדוש ברוך הוא מתנהג לפי המוסר שהוא קבע. הגענו לשער החמישים? שעה טובה? בגלל הייאוש? גבל זה אין כאן מייאש. אני מאמין שאין ייאוש בעולם כלל, אמר רב נחמן. איך אפשר להגיד את זה? כן? אפשר להגיד, הגענו כביכול לשער החמישים. מה? חמישים? אין שום ייאוש בעולם כלל. הרי אפילו מנהיגנו אינם מתייאשים מלעשות שלום אפילו ברגע האחרון. זאת אומרת שאין תקווה. כן. כן.
מה שאמרת, זה להגיע באמת
נכון, נכון. לפי זה, כן, זה באמת בחירה חופשית אם להתגייר או לא. ויש על זה כמה אגדות. אנשים מספרים שגר זה אדם שהנשמה שלו מלכתחילה הייתה נשמה יהודית. מכיר את הדברים האלה? אני לא אומר שזה לא נכון, זה לפעמים גם נכון, אבל זה לא תמיד נכון. ואני אסביר למה הכוונה. נאמר בגמרא במסכת שבת, טוב, לפני כן אני אגיד לכם סיפור שמראה שלפעמים זה נכון. מעשה בגיורת בצרפת, שעברה את כל השלבים שצריך לעבור, והיא הייתה צריכה לטבול לפי שנוהגים. ובמקרה שאישה טובלת, הרבנים עומדים מחוץ לחדר הטבילה והם מקבלים דיווח מיהודיה שנמצאת שם במקום שאכן הייתה הטבילה. אבל הם צריכים לשמוע לפני כן את הברכה שמברכת הטובלת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה. ואותה גיורת לובתה על ידי שני רבנים, שניהם ספרדים, שלימדו אותה יהדות ועברית לפי המבטא הספרדי. וכאשר אותה אישה רצתה לברך, ברכה במבטא אשכנזי מובהק. הרבנים לא הבינו מה היא אומרת, ביקשו שהיא תברך עוד פעם, חשבו שהיא טעתה, ברכה עוד פעם במבטא אשכנזי. טוב, טבלה, כשהיא יצאה שאלו אותה האם למדת עם עוד רב אחר. היא אמרה לא, למדתי רק איתכם. אז למה ברכת כמו שברכת? לא יודעת, ככה הרגשתי שצריך לברך. לא, תפרשו את זה איך שאתם רוצים, כן? אבל זה אומר משהו, שלפעמים באמת זה נשמות כאלה. אבל בדרך כלל זה לא כך. כי הרי, על פי ההלכה, כל אדם בעולם יכול להתגייר. ויש ביטוי שמתאה קצת, זה הביטוי במסכת שבת, שכתוב בו שנשמות של גרים עתידים להתגייר היו בהר סיני. אבל צריך להבין את המשפט הזה, זה בדיוק ההפך מה שמבינים. זה אומר שיש מלאי של נשמות שהיה בהר סיני, סטוק כזה, בשביל אלה הרוצים להתגייר בעתיד. פירוש הדבר, בא אדם לפני הרבנים, אומר, כבוד הרב, אני עברתי את כל הקורס לגיור, הנה אני מוכן, אני רוצה להיות יהודי או יהודיה. אומרים הרבנים, באמת כל הכבוד, אנחנו רואים שאתה יודע את כל החומר כמו שצריך. אבל אומר המועמד, אבל יש לי בעיה, הנשמה שלי זה לא נשמה של ישראל, מה עושים? אומרים הרבנים, אל תדאג, יש לנו בתוך המלאי, באפסנאות של המועצה הדתית, יש לנו נשמות בשביל אנשים כמוך, רק צריך להוציא מן ההברגה את הנשמה הקודמת, אנחנו נבריג לך נשמה אחרת, תראה זה יאיר יותר טוב, מותאם בדיוק לאנשים כמוך. ובעצם זה הכוונה, הנשמות של הגרים עתידים להתגייר היו כבר בהר סיני, בהמתנה, בסטנד ביי, בשביל כל המעוניינים להצטרף בבוא הזמן. כן.
מה עם עמלק?
מה עם המלאק? מה הבעיה של המלאק? האם המלאקי יכול להתגייר? אתה מכיר המלאקי שרוצה? לא, אם אתה... כן, זה באמת, נחלקו בזה הפוסקים. כן, בשולחן ערוך לא דובר שהמלאקי לא יכול להתגייר, אבל יש באמת מדרשים שאומרים שלא. אבל למעשה גם המלאקיות היא עוברת דרך הקברים ולא דרך הנשים. אז גם זה יכול להיות. אז זה מסביר את אותם המדרשים שאומרים שמבני בניו של האמן לימדו תורה וכו'. כן. יכול להיות שזו תחנה, אפשר להגיד את זה, כן. יש איזה צד כזה. זה כמו שמצאנו שמספר האותיות של עשרת הדיברות הוא 620. צריך להיות, אני חושב שזה יותר יפה, זה היה 613 לכאורה, כנגד מצוות שבתורה, כי הרי עשרת הדיברות זה שורשי המצוות. אלא שיש עוד שבע אותיות כנגד שבע מצוות בני נוח. וזה בדיוק האותיות של שתי המילים האחרונות, אשר לרעך. וכאשר יש הצטרפות של אומות העולם אלינו, אז מתרייג הופך להיות כתר מצוות. כן, כתר יתנו לך, כן. מה זה? ברוב?
אם זה לא נשמה יהודי שככה רוצה לעזור, אז מה קודם
בעלה? אני לא אמרתי ברוב המקרים זה לא ככה. אני אמרתי לפעמים ככה, לפעמים ככה. אמרתי רוב? חוזר, לא יודע, לא ספרתי את מספר הנשמות, לא יודע, כן, אין לי מד נשמות, כן.
לא למדתי ספר עדני, אבל אני חושב
שמובן שיש שורש נשמתי שונה ליהודים ולאומות. בוודאי, יש שורש נשמתי שונה לישראל ולאומות העולם, כן.
אמרת בהתחלה שיש אותו שורש והגוי.
לא, מה שאמרתי זה לא יהודי וגוי, אמרתי מצד שורש האנושות. שורש נשמת ישראל הוא שורש נשמת האנושות בכללה. ויש דבר כזה, נשמה כללית של האנושות. מה שבעל התניא מדבר זה על הפרט, פה אני מדבר על נשמת הכלל. אבל למשל כתוב בגמרא שיופיו של יעקב אבינו היה מעין יופיו של אדם הראשון, אז מה עיקר ומה תפל? יעקב תפל היה אדם הראשון.
אם בן אדם לא היה בנשמה יהודית יחדכי,
כי שורש נשמת האומות בכל זאת בדרכים מסובכות מגיע עד שורש נשמת האדם, שהוא בעצם שורש נשמת ישראל. רק שזה יותר קשה, כלומר בישראל זה מולד, אצל האומות צריך לעשות מאמץ כדי לגלות את זה. כן. למשל הגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. למה? כי יהודי זה מלשון להודות, אז כביכול הוא מודה באמונת הייחוד מעצם העובדה שהוא דוחה את אמונת עבודה זרה. כן. מה אתה אומר?
מה נקרא המאמץ הזה?
מה?
שהגוי הזה?
זה... כן, כי זה דורש מן הגוי מאמץ להרגיש זר כלפי אומתו שהיא אחוזה בטבע, זה לא דבר פשוט. מצד נשמת היחיד יש לו קשר עם נשמת האנושות, אבל מצד הכלל שלו הוא מנותק. אז זה לא פשוט, זה מלחמה. כן, אנחנו רואים שבתוך האומה הישראלית, עוד לפני שהצטרפו אליה גרים, כבר הוכן המקום לקשר עם אומות העולם. וזה רואים למשל בנחלת ארץ ישראל. בנחלת ארץ ישראל התורה מספרת לנו שהיו שני שבטים שביקשו לא לעבור את הירדן ולהתיישב בעבר הירדן, הלא הם בני גד ובני ראובן. בהתחלה משה רבנו מאוד התנגד, אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לו לא, זה בסדר, אתה יכול לעשות את זה. וזה קרה אחרי כיבוש ארץ סיחון ועוד. אם לא היו באים בני גד ובני ראובן, אז כל 12 השבטים היו מתיישבים בעבר הירדן המערבי. מה היה קורה לעבר הירדן המזרחי שנכבש על ידי משה? היה נשאר ריק, ריק מאדם. ועכשיו שבאו בני גד ובני ראובן, הרי המקום מיושב והוא מהווה חוליית קשר בין ארץ ישראל המערבית לבין עמון, מואב ואדום. כלומר, פתאום יש רצף טריטוריאלי בין ישראל לעמים. כלומר, הרגישו בני גד ובני ראובן שיש צורך בקשר הזה. גד, ראובן, זה ראשי תיבות?
גר.
יפה. כן, יופי. זה גר. כלומר, כבר בתוך האומה יש את הצורך הזה. יש הלכה מוזרה לגבי גרים, שאין לו נחלה בארץ. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד משבטי ישראל את הנחלה שלו, ולכל משפחה בכל שבט, ולכל יחיד בכל משפחה, חבל ארץ בארץ ישראל. לפי זה, לא נשאר מקום בשביל הגרים. לא פר. נכון? אומר הרב קוק, עד רבה, אם הייתה לו נחלה, אז היה ניתוק מוחלט בין ישראל לעמים. חשוב שבתוך החברה הישראלית יהיה אחד כזה שלא בדיוק מוצא את מקומו. עד מתי? עד אחרית הימים. באחרית הימים גם הגר נוחל בארץ. עכשיו בואו נעבור לכמה פרטים החשובים בנושא אהבת הגרים. זה דבר שהתורה מדברת עליו הרבה, כנראה שבזה יש יותר הרב מסוים ליהודים. האם יש בכלל מצווה למשל לקבל גר? האם יש מצווה כזאת? אז יש מן הפוסקים שכתבו שכן, יש מצווה, והדבר היחיד שהטריד את הפוסקים איפה זה כתוב. מה? אבל ברור שיש מצווה כזאת, רק לא ברור איפה זה כתוב. אז יש כאלה שאמרו, מבין הראשונים, הרשבץ, שזה בגלל שנאמר ואהבתם את הגר. אבל המקור הזה קצת דחוק, במחילה מקוות רבותינו, משום שבפשטות הפסוק הזה נאמר על האדם שכבר התגייר. לכן יש כאלה שאמרו שזה במקור אחר, על סמך הספרי, שהמצווה לקבל גר היא משום שנאמר ואהבת את השם אלוהיך. מה הקשר? הספרי קורא את זה כך, ואהבת האהיבהו על בריאותיו, כדרך שעשה אברהם אביך, שהיה אברהם מגייר את האנשים ושרה מגייר את הנשים. כן, יש אידאל בדבר, האהיבהו על בריאותיו. נוצא לפי זה ששלמות אהבת השם מכריחה את הרצון לקבל גרים בישראל. אלא שכאן צריך זהירות גדולה שהדבר לא יעשה בצורה בוסרית, בצורה שלא לשם שמיים וכדומה. אבל עצם הרעיון הזה לצרף מאומות העולם הוא רעיון אצילי ועליון. יש סיפור במסכת שבת על הלל ושמי, שלושה סיפורים אחד אחרי השני על אנשים שרצו להתגייר שלא לשם שמיים. והשאלה היא מה עושים במקרה כזה. ידוע שאם אדם בא להתגייר שלא לשם שמיים, לא מקבלים אותו כמעט. שמה יש סיפור על אחד אמר, אני רוצה להיות להתגייר על מנת לקבל תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. זרק אותו שמי לכל הרוחות, חפו באמת הבניין. הגיע להילל, הילל אמר לו, בסדר, למה? נקבל אותך, קיבל אותו, גייר אותו. והתחיל ללמד אותו, זה יכול להיות כפירה, מי שלא מקבל תורה שבעל פה הוא צדוקי, מה פתאום הילל קיבל אותו? והתחיל ללמד אותו, אמר לו, הנה, אני מצייר לך על הלוח א' וב', תלמד את זה, תחזור מחר. חזר מחר, אחרי שלמד, אמר לו, הילל צייר לו א', אמר לו, זה ב', וב', ואמר לו, זה א'. אמר לו הגר, זה לא נכון, אמרת לי הפוך אתמול. שאני אמרתי, אם אתה מאמין לי שמה שאמרתי אתמול זה נכון, אז תאמין לי כל התורה שבעל פה. סיפור שני, אחד אמר, אני רוצה להתגייר על מנת שלמדני את כל התורה על רגל אחת. זרק אותו שמי, כן, שמי זרק אותו, אמר לו, בא להילל, הילל אמר לו, זה למה, בסדר, מנדסני לך לחברך לתעביד וידך פירושה הוא זיל גמור, וקיבל אותו. אחר כך האחד שלישי אמר, אני רוצה להתגייר על מנת שאהיה כהן גדול. הוא יש לו שאיפות דתיות, רוצה להיות האפיפיור של היהודים. היה אפיפיור יהודי, אז הוא רוצה גם להיות האפיפיור של היהודים. אמר לו הלל, תדע מה, לא, שמי כמובן לא רצה לקבל אותו. אמר לו הלל, תדע מה, בסדר, לימד אותו תורה, הגיע לפסוק והזר הקרב יומת. מה זה הזר הקרב? מי שבא, מי שנכנס לבית המקדש והוא לא צריך להיות שם, חייב מיטה בידי שמיים. אמר לו האדם הזה, על מי זה נאמר והזר הקרב? אמר לו, אפילו על דוד מלך ישראל. ואז הוא קיבל, הוא הבין שהוא לא יכול להיות כהן גדול, ואחר כך נפגשו שלושת הגרים ואמרו קפדנותו של שמאי רצה לתורדנו מן העולם, וענוותנותו של הלל קרבה אותנו תחת כנפי השכינה. עכשיו התוספות באמת שם, בעלי התוספות שם שואלים איך הלל עשה את זה, זה נגד הדין. הדין הוא שאסור לקבל אדם שמתגייר או על מנת להיות כופר או על מנת לא לקבל את כל התורה כולה. אומר התוספות דבר מעניין, שהלל הרגיש שהם עתידים להשתנות. כלומר, הדיין שבא לגייר צריך גם להיות פסיכולוג. זה עיקר העבודה של המגיירים, להבחין באופי של האדם שבא להתגייר. אם הוא פסיכולוג זה בסדר, זה מה שנקרא מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל צריך להיות בטוח שלא לשמה הזה באמת יהפוך להיות לשמה. כן.
שמאי
רכב בא לרכב, הוא אומר אותה 2-3 וזה עוד לא שאני רואה. ואילת
אתה
בקטע
של
להלל
ולפאר
וכנת? יפה, לא ידעתי. לא, באמת לא ידעתי. פירוש נחמה. מה? עכשיו, בהקשר הזה כדאי לקרוא דברים נפלאים שכתב הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר זה גר מאוד נדיר, זה גר שבא מן האסלאם. במשך הגלות היו מדי פעם גרים שבאו מהעולם הנוצרי, מהעולם המוסלמי זה כמעט ולא קרה, בוודאי לא בתקופה שהאסלאם היה מבוסס. אבל בזמנו של הרמב״ם היה אדם אחד ששמו היה עבדאללה וניה רבי עובדיה, והתכתב עם הרמב״ם במספר נושאים, והנושא העיקרי שהעסיק את אותו רבי עובדיה זה האם, טוב, שני נושאים עיקריים. האחד, האם הוא יכול להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו בתפילה, וזה הרמב״ם אומר אין בעיה, אברהם הוא אביך לכן אתה יכול להגיד אבותינו על סמך הברייתא הזאת בירושלמי. אבל הייתה בעיה אחרת שהטרידה את רבי עובדיה, זה דינו של האסלאם לפי ההלכה, האם אסלאם זה עבודה זרה או זה לא עבודה זרה. והדבר הסתבך יותר בגלל שרבי עובדיה באמת סבר שהאסלאם איננו עבודה זרה, והוא אמר את זה גם לרבו, לא לרמב״ם אלא לרב אחר שהיה לו, והרב ההוא כעס עליו מאוד ואמר ענה כסיל כאיוולתו. כן, הוא התייחס לא יפה לרבי עובדיה. רבי עובדיה לא ידע מה לעשות עם עצמו, כתב מכתב לרמב״ם. הרמב״ם אומר לו, א', אתה צודק, אתה צודק, האסלאם זה לא עבודה זרה. ואז יש שם בירור ארוך מאוד שהרמב״ם דן בו, לברר לנו את מקורות המספר מנהגים מוזרים שיש באסלאם שבאמת מקורם בעבודה זרה. אבל הוא אומר, הערבים כבר לא מתכוונים לדבר הזה, לכן זה לא עבודה זרה. עכשיו, מה שהוא בעיקר אחר כך דן זה לגבי מה שרבו אמר לו. הוא אומר כך, ואשר השיבך רבך שלא כהוגן והעציבך וקרא אותך כסיל, עבירה גדולה היא בידו וחטא גדול חטא, ובקרוב בעיניי ששוגג הוא. כלומר, יכול להיות שהוא לא התכוון, וראוי לו לבקש ממך מחילה אף על פי שאתה תלמידו, ואחר כך יצום. כלומר, אחרי שיבקש ממך מחילה ותמחול לו, הוא צריך לעשות עוד משהו, יצום ויזעק ויתפלל, אולי יכפר לו האל. וכי שיקור היה זה ולא ידע שבשישה ושלושים מקומות היא זהירה תורה על הגר, והיה דבר השם וגר לא תונה והיא עונת דברים. אילו אמר הוא האמת ואתה היית טועה, היה לו להסביר לך פנים ולדבר רכות? כל שכן שאתה אומר אמת והוא טועה. ועוד שזה דורש אחר הישמעאלים אם הם עובדי עבודה זרה עם לב, היה לו לחוש לעצמו על הכעס שכעס עד שיחלים גר צדק שלא כדין. וכבר אמרו חכמים ז"ל, כל הכועס יהי בעיניך כעובד עבודה זרה. דע שחובה שחייבתנו תורה לגרים גדולה היא על האב ועל האם נתבנו בכיבוד ובמורה ועל הנביאים לשמוע להם ואפשר שיכבד אדם ויירא וישמע ממי שאינו אוהבו אני מכבד מישהו שאני לא אוהב אותו או ירא ממישהו שאני לא אוהב אותו ועל הגרים ציוונו באהבה דבר המסור ללב ואהבתם את הגר כמו שציוונו לאהוב את שמו ואהבת את השם אלוהיך באמת זה דבר לשוני שני לשונית קשה באהבת רע נאמר בתורה ואהבת לרעך ובאהבת השם נאמר ואהבת את השם למה? כי באהבת רע אפשר לעשות מעשה לטובתו כן? ואהבת לעשות לרעך דברים שהוא צריך להם אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר לכן אי אפשר לאהוב לשם אבל אפשר לאהוב את השם שזה אהבה שממלאת את חדרי הלב אומר הרמב״ם זה שהתורה השתמשה באהבת הגר באותו ביטוי שמצוי באהבת השם ללמדך שצריך לאהוב אותו כאהבת השם והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב הגר שנאמר ואוהב גר לתת לו לחם וסמלה וזה שקרא לך כסיל תמה גדול הוא אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה והבין בעין ליבו ובא ונדבק באומה הזו שהיא היום מתעב גוי עבד מושלים וידע שדתה דת אמת בצדק והכיר דרכי ישראל וידע שכל הדתות גנובות מדתן זה מוסיף וזה גורע זה משנה וזה מחזה והוא מחפה לשם דברים אשר לא כן זה הורס יסודות וזה מדבר את ההפוכות והכיר הכל וידע ורדף אחרי השם ועבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק בעפר רגלי משה רבנו ורבן של כל הנביאים וחפץ במצוותיו ונצאו ליבו לקרבה אל השם לאור באור החיים ולעלות למעלות המלאכים ולשמוח שמחת הצדיקים והשליך העולם הזה מליבו ולא פנה אל רהבים ושתי כזב מי שזו מעלתו כסיל יקרה חלילה לך לא כסיל קרא השם שמך אלא מסכיל מבין ופיקח והולך נכוחות ותלמידו של אברהם אבינו שהניח אבותיו ומולדתו ונטע אחרי השם היה סיפור כזה גם בזמן המלך קרל הגדול שהיה מלך הפרנקים היה שם איזה איש כנסייה שהכנסייה שלחה אותו לרגל את היהודים הוא היה צריך להתחזות ליהודי לחיות בין היהודים ואז למצוא עילות כדי להאשים אותם ולחייבם אבל אותו איש כנסייה חי בין היהודים ואז הוא הבין שאיתם האמת ואז הוא עבר לספרד שינה את שמו לאלעזר קיצור סיפור שלם ומי שברך את אברהם רבך ונתן לו שכרו בעולם הזה ולעולם הבא הוא יברך אותך וייתן לך שכרך כראוי בעולם הזה ולעולם הבא ויאריך ימיך עד שתורה במשפטי השם לכל עדתו ויזכה אותך לכל הנחמות העתידות לישראל והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו ויטבנו לך כי השם דיבר טוב על ישראל משה ברבי מימון זצ"ל דברים ראויים למי שאמרם